סימן תוף ריש צדיק, סעיף י' א', יש למחות ביד הקוראים לנשים את המגילה בלשון לז, אף על פי שכתובה בלשון לז. המשנה ברורה מסביר את כוונת השולחן ערוך, שיש לחוש לדעת הפוסקים שסוברים שאדם שמבין לשון הקודש לא יוצא בקריאת המגילה במגילה שכתובה בלשון לז. ולכן יש למחות ביד האנשים שקוראים את המגילה לנשים בלשון לז, כי אף על פי שהוא קורא לאישה, והאישה לא מבינה לשון הקודש, ומי שלא מבין לשון הקודש יכול לצאת ידי חובת קריאת המגילה במגילה שכתובה בלשון לז, אבל מכיוון שהאיש שקורא את המגילה הוא מבין לשון הקודש, ומי שמבין לשון הקודש לא יוצא במגילה שכתובה בלשון לז לפי השיטה הזאת, לכן לא יוצאים בזה ידי חובה. טעם נוסף מביא המשנה ברורה שיש בעיה לקרוא את המגילה בלשון לז, כי לא יודעים את התרגום של החשטרונים בני הרמוכים, לא יודעים לתרגם את המילים החשטרונים בני הרמוכים ללשון הקודש. ואם תוהים שאת המילים החשטרונים בני הרמוכים יקרא בלשון הקודש, ואת שאר המגילה יקרא ויתרגם בלשון לז, יקרא בלשון לז, אומר המשנה ברורה זה אינו, כי לכתחיל אסור לקרוא את המגילה בשתי לשונות. נקרא את המשנה ברורה. אומר המשנה ברורה סעיף קטן ל"ז, יש למחות ביד הקוראים לנשים את המגילה בלשון לז, טעם הדובר, משום דהגברים הקוראים, אותם גברים שקוראים לנשים, הם הרי מבינים לשון הקודש, ויש לחוש לדעת הפוסקים שסוברים דאיך שהוא מבין לשון הקודש אינו יוצא בקריאה בלז, וממילא אינו יכול להוציא בקריאה זו אף למי שאינו מבין לשון הקודש וכנ"ל. ועוד סיבה נוספת למה יש למחות באנשים שקוראים את המגילה לנשים בלשון לז, משום החשטרונים בני הרמוכים שאינו ידוע בלז שלהם, ואם טועים מהרקרא החשטרונים בני הרמוכים בלשון הקודש, יש לו אמר דאוסו לכתחילה לקרותו בשתי לשונות. אף על פי שכתובה בלשון לז, אף על פי שהמגילה כתובה בלשון לז, די לא כתובה בלז רק מעיין ומתרגם בלז, אבל לקורא בעל פה וגדלי ובלב וכי לא יוציא. כלומר ככה, מגילה שכתובה בלשון הקודש, ואדם קורא מתוך אותה מגילה ומתרגם את מה שכתוב ללז, ודאי שהוא לא יוצא בזה ידי חובה. כוסבו האחרונים, למה הוא לא יוצא בזה ידי חובה? כי זה נחשב כמו שהוא קורא את זה בעל פה. כתבו האחרונים, דאפילו הקוראים בשני ימים להחמיר, גם כן לא יקראו בלעז. לא ברור לי מה כוונתו, אולי כוונתו על הדין האחרון שהוא אמר, שמגילה שכתובה בלשון לעז, והוא מתרגם אותה שמגילה שכתובה בלשון הקודש והוא מתרגם אותה בלעז, אז זה נחשב כמו שהוא קורא את זה בעל פה, וזה כתוב שאפילו מסופק לא יוצאים בזה ידי חובה. נמשיך הלאה לסעיף הבא, סעיף י' בייס, קרואו מסנמנם, אויל ולא נרדם בשינה יצא, אבל אם שמו מסנמנם לא יוצא. מסנמנם הכוונה לאדם יושן, אבל הוא לא יושן באופן מוחלט. כמו שהמשנה ברורה מסביר שההגדרה של מסנמנם כגוין דקורולי ועוני ולא יודע להדורס וורה וכימד קרולי מידקר. אז פה יש חילוק. יש חילוק בין הקורא לבין השומע. קרוא מסנמנם, הדין הוא שהוא יצא. אבל שומע מסנמנם, הדין הוא שהוא לא יצא. מה ההבדל בין קורא לבין השומע? לגבי הקריאה, כיוון שהוא קורא, והרי אנחנו רואים שהוא קורא את זה כמו שצריך, אז אין בזה בעיה, הוא קרא את כל המגילה. אבל לגבי שמיעה, אנחנו לא יודעים אם הוא שמע את כל המגילה, כי אם הוא מסנמנם, אומר המשנה ברורה, בוודאי שחסרים לו כמה תיבות, אז לכן הקורא יוצא בזה ידי חובה, אבל השומע לא יוצא באופן הזה ידי חובה. אומר המשנה ברורה ספקות למתס, קרוא מסנמנם, הואיל ולא נרדם בשינה יצא. מה ההגדרה של מסנמנם? אומר המשנה ברורה, מסנמנם נקרא כגון דקורלי ועוני ולא יודע להדור הסבורה וכימד קרולי מדקר. וצורך לא מדי מכל מקום יכול לכוון לצאת, דמצוות צריכות כוונה. כלומר כוונה לצאת יש לו, כיוון שאם הוא לא כיוון לצאת, אז הדין הוא שמצווה צריך הסכוון. אז מדובר באופן כזה שהוא יכול לכוון לצאת, ובחיי גבני הדין הוא שקרוא מסנמנם יוצא, והוא הדין השומע ממנו גם כן יצא, אם רק נשמעים הדברים היטב. כן, כוסבה מאירי, כלומר לא רק שקרוא מסנמנם יוצא, אלא גם מי ששמע מאותו בעל קורא שהוא מסנמנם גם הוא יצא. ואף על גב זה צריך לכוון להוציא, אפשר למסנמנם גם גם כן יוכל לכוון? הרי לכאורה, איך אותו ששומע מהקוירה מסנם נמצא ידי חובה? הרי כדי להוציא ידי חובה צריך לכוון להוציא ידי חובה, וכאן הבלקויר הזה, מכיוון שהוא מסנם, הוא לא יכול לכוון להוציא ידי חובה? אומר המשנבור, אפשר דה מסנמדם גם כן יוכל לכוון. ויוסר נראה לו עם הדמר שחשב בתחילת הקריאה קודם שנתנמנם להוציא השומעים. לפני שהוא התחיל לקרוא, הוא כיוון להוציא את השומעים ידי חובתם, ובהמשך הקריאה פתאום נהיה לו מצב של מסנמנם. ובחי גבנה יש כאן כוונה להוציא, ומשהו מסנמנם זה לא בעיה, כיוון שהוא קורא. אבל אם שומעו, אם שומעו מסנמנם לא יוצא, אומר המשנבור עוד בקריאה, כיוון שקורא כראוי, הרי מוכח שרו מהנפשי לא ימר שפיר, מה שאין כן בשמיעה בוודאי חסרים לו כמה תיבות. נמשיך הלאה לסעיף י' ג', היה כותבה שקורא פסוק במגילה שהוא מעתיק ממנה וכותבה. אם כיוון ליבו לצאת ידי חובה, יצא. אדם ש... הוא קרא את המגילה באופן כזה שהוא קורא במגילה והוא כותב, הוא כותב מגילת אסתר, אז יש לפניו מגילה כשירה, הוא רואה מה שכתוב במגילה הכשירה וכותב במגילה שעומדת לפניו עכשיו, במגילה החדשה שהוא כותב. אז אם הוא קורא את המילים שהוא רואה במגילה הכשירה, הדין הוא שהוא יוצא ידי חוי והסקריאס המגילה, אבל רק אם הוא כיוון לבו לצאת. והוא שתהה כתובה כולה לפניו במגילה שהוא מעתיק ממנה, וכן אם היה מגיע, וכן אם היה דורשה, שקורא פסוק במגילה שלמה ודורשו, אם כיוון ליבו לצאת ידי חובה, הדין הוא שהוא יוצא בזה ידי חובה. מה זה נקרא? אדם שהיה מגיע, מגיע מגילת אסתר, והוא קורא, הוא קורא את המילים בעל פה מתוך המגילה הכשרה, והוא מכוון לצאת ידי חובה, הדין הוא שהוא יוצא ידי חובה. וכן אם היה דורשה, מה הכוונה וכן אם היה דורשה? אני לא יודע. ולא יפסיק בה בעניינים אחרים כשדורשה, שאסור להפסיק בה בעניינים אחרים. דורשה כנראה שהפשט הוא שהוא דורש, הוא מסביר את המגילה, ובזה הדין הוא שאם הוא לא מפסיק בה בעניינים אחרים שלא בענייני המגילה, הדין הוא שהוא יוצא ידי חובה. נקרא את המשנבור, אומר המשנבור המבייס שקורא פסוק במגילה. היינו, אפילו אם באופן זה הייתה קריאת כל המגילה הכשירה, הוא קרא את כל המגילה באופן כזה שעומדת לפניו מגילה הכשירה, הוא קורא מתוך המגילה הכשירה וכותב לתוך מגילה שהוא עכשיו עומד לכתוב, הועיל שכיוון לצאת בידי חובה. ואם לא כיוון לצאת אפילו עד פסוק ראשון, אף שמשם ואילך התכוון לצאת, לא יצא. אם כיוון ליבו לצאת ידי חובה, סתם בזה כהפוסקים זה סביר לו מצווה צריך אסכבונה לצאת ידי המצווה. וכן אם היה מגיע, רוצה לומר הוא בעת ההגעה קוראה, הוא מכוון לצאת ידי חובה, ודווקא אם קרה בניקוד כראוי, אבל אם קרה להגיע על פי המסורת ולא בניקוד כראוי, אינו יוצא ידי חובה. מה שכתוב בשולחון ערוך, שאם הוא קרא את המגילה כדי להגיע את המגילה, הדין הוא שהוא יוצא ידי חובה, זה הכל אם הוא קרא אותה בניקוד כראוי, אבל אם הוא קרא את המילים בלי ניקוד כראוי, הוא לא יוצא ידי חובה. נמשיך הלאה לסעיף י' ד', הקורא את המגילה צריך שיכוון להוציא השומע,